שלום אוריזל, כתב חדשות החוץ שלנו, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל ודוד.
בוקר טוב שלמה.
מה אנחנו יכולים, יודעים על מה שמתרחש שם במלחמה הלא נגמרת הזו?
אז זהו, האמת, אני מניח שהרבה מאיתנו חשבו על זה בתפילות ראש השנה, לפני שנתיים שדיברנו על מי במגפה ופתאום הקורונה, האירוע שכאילו לא צפוי במאה הזאת צץ פתאום, אז עכשיו גם הנושא הזה של מי בחרב, נראה שהמלחמה הזאת הולכת להיות אכזרית וקטלנית הרבה יותר ממה שהייתה עד היום. נתחיל עם זה שעד לרגע זה יותר מרבע מיליון צעירים רוסים ברחו מרוסיה, בעיקר לגיאורגיה ולקזחסטן שגובלים את היבשתית, וזה אומר שגם אם בסוף הרוסים ינצחו במלחמה הזאת, מאות אלפי צעירים, בוגרים, אנשים שיוכלו להניע קדימה את הכלכלה הרוסית, כי רוב הבורחים הם ממעמד הביניים והמעמד הגבוה, עזבו את המדינה הזאת ובעצם הורסים במו ידיהם את העתיד של רוסיה. זה נושא שכדאי מאוד לשים לב לגביו.
כן, אבל שלמה, אתה יודע, עד לרגע זה לא הצלחתי להבין. מה פוטין ישיג מגיוס המילואים שהוא קופה עכשיו על כל הצעירים שם ברוסיה? כלומר, מה שהוא לא ישיג עד עכשיו, מה הוא ישיג בהמשך?
לא רק זה, הוא מקבל צעירים שלא רוצים את המלחמה הזו, שלא רוצים להגיע למקומות האלה, שלא רוצים את כל הגיוס הכפוי הזה. הוא יקבל מרד אחד גדול בפנים.
אז זה מה שאני מנסה להבין. מה הוא מנסה להשיג פה? איזה כיבוש של שטח? מה הוא מנסה להשיג?
כן, תראו, צריך לזכור שרוסיה במלחמות שניצחה, למשל מלחמת העולם השנייה, זה בגלל מסה של, נקרא לזה בשר, שהיא שלחה על החזית. זאת אומרת, אם הרוסים היו שולחים אז גם גיוס של 20 מיליון חיילים, הם היו מנצחים את המלחמה מול הגרמנים. בסוף, 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 בגלל שיש להם כוח אדם בלתי נדלה יחסית לאויב, הם ניצחו את המערכות. אותו דבר במקרה הזה. הרוסים מבינים שמבחינה צבאית, זה בעצם מלחמה, זה מלחמה של רוסיה נגד כל העולם, גם אם בפועל המלחמה היא נגד אוקראינה, הרי שזו מלחמה נגד כל העולם, המודיעין המערבי כולו מופנה למערכה הזו, הסייבר ועוד
הרבה מאוד. מה המשמעות אגב, שלמה, של כל סיפור, שלמה, מה סיפור הסיפוח של אותן מחוזות שהוא כבש באוקראינה, הסיפוח הזה יש לזה משמעות בינלאומית באמת?
תראה, העולם ברור שהוא לא יכיר בזה, כן? אבל יש פה משהו שלא ראינו מאז נפילת ברית המועצות, שרוסיה באה ומספחת, אולי ראינו את זה בגרוזיה, אבל שם זה חלקית, מספחת ארבע מחוזות.
בחצי האי קרים גם ראינו את זה.
חצי האי קרים, נכון, מספחת פה ארבע מחוזות, שהם ז'פרוז'ה, דונייצק, לוגנסק וחרסון, והופכת אותם לחלק מרוסיה. זה אומר שכרגע מבחינת הרוסים המחוזות האלה הופיעו כחלק ממפת רוסיה הגדולה. זה אומר שהתושבים שם יחויבו כמובן להתגייס לצבא, המסחר שם ברובלים וכולי וכולי. מה זה אומר תכלס? זה לא ייתן לפוטין הרבה, כי במקומות האלו מתרחשת פעילות פרטיזנית ענפה, יש המון פעולות חבלה שם, המון חיסולים, המון פיצוצים פנימיים של משתפי פעולה עם הרוסים שנהרגים אחד אחרי השני, כמו שמעתי, בידי פרטיזנים מקומיים. זה לא ייתן הרבה, זה רק יגביר את הכאוס, יגרום למלחמה הזאת להמשיך ולהתארך עוד ועוד ועוד. מבחינת פוטין זה אולי ייתן לו יותר כלי מיקוח מול האוקראינים, אמר להם בואו נסיים את המלחמה כשארבעת המחוזות האלו בידיי, ואז נוותר על המלחמה. פוטין מצידו מה שהוא אומר זה שני דברים. א', המחוזות האלו יהיו סוג של גבול גיאוגרפי שיבדיל בין אוקראינה לבין רוסיה, ייתנו איזשהו מרווח ביטחוני כדי להגן על רוסיה מפני נאטו שניצב באוקראינה ומאיים עליה. והדבר השני, וזה אומר גם הצו הנשיאותי הרוסי, זה עולה שבאותם מחוזות, וזה נכון חלקית, יש רוב רוסי גדול, ולכן בעצם רוסיה כובשת אותם כדי להגן עליהם מפני אפליה שהממשל בקייב עושה להם. אבל אם נחזור למלחמה, מה שדיברתם על עצם הגיוס, ברור שאוקראינה לא תצליח להתמודד עם שטף כזה גדול של מאות אלפי מגויסים רוסים. אגב, המספר הרשמי ששר ההגנה שויגו נקט בו זה 300 אלף, אבל אומרים שמדובר בלפחות מיליון חיילים, שלושה גלים של 300 אלף ואפילו יותר. ומול המסה הזאת, למרות שבאמת מדובר בכפריים, ואני רואה סרטונים שמגיעים משם, באמת אנשים נקרא לזה מהפריפריה הרוסית הרחוקה, כפרים וחקלאים ואנשים באמת באמת פשוטים, אבל בסופו של דבר זה מסה. צריך להבין שהרוסים מתכננים את אותה מסה גדולה להציב במקומות שכבר נכבשו, ואת כוחות האליט שלהם להפנות לכיבוש של חלקים נוספים, נשים אותם בחזית מול הכוחות המיוחדים האוקראינים, ולכן בסוף הם רוצים להציץ את אוקראינה בכל כך הרבה חיילים, שהאוקראינים עם כל הנשק המערבי, ככה לפחות הרוסים מקווים, לא יוכלו להתמודד איתם. אז כמו שאמרנו...
אבל צריך גם לומר בעניין הזה, עד עכשיו פוטין אין לו הצלחות כל כך גדולות במלחמה הזו באוקראינה. אני לא יודע אם בגלל הנשק המערבי... מלבד עובדה אחת
שמצליח לסחוף את המלחמה הזו עד היום, כן. ולא להפסיד בה כישלון טוטלי. זה אולי ההישג היחיד שהוא יכול לרשום
כן,
לעצמו.
כן, צריך לומר את זה. אני רוצה לעבור לנושא אחר שקורה שם, וזה פיצוץ צינור הגז. יודעים כבר מי אחראי לפיצוץ הזה שמוביל בעצם על הובלת הגז מרוסיה לאירופה?
אז זהו, שאי אפשר לדעת, יש יותר הערכות. תראו, לשני הצדים יש אינטרס, בוא נאמר את האמת, לפוצץ את ה... את הצינור הזה, ולשני הצדים גם יש אינטרס לא לפוצץ. בואו נתחיל באינטרס הרוסי. האינטרס הרוסי זה להשבית לגמרי את המשק האירופי לקראת החורף. זה אומר שלגרמניה בעיקר, היצרנית הגדולה באירופה ולמדינות אחרות, לא יהיה גז, לא למפעלים ולא לחימום. צריך לזכור שמחירי הגז זינקו בסוף השבוע, כשנודע על הפיצוץ הזה, זינקו משמעותית, וזה אומר שיש בהחלט כאוס בהתהוות באירופה. ראינו הפגנות כבר בברלין ובפראג, בירת צ'כיה, בחודש האחרון, okay. בגלל ההתייקרות, אנחנו רואים גם הפגנות אגב באיטליה, עם ראש הממשלה החדשה שם, הרוסים מקווים שלפי מי שטוען שזה הרוסים, שזה יקריס את הכלכלה האירופית ויעזור להם בעצם לנצח, כי זה יגיד לאירופים, בואו לא ניכנס למלחמה לא שלנו, בואו נוריד את הסנקציות מהרוסים, להתמקד בחיים שלנו שהם חשובים יותר. מצד שני, יש כאלה שאומרים שברגע שהצינור הזה פוצץ, $2 מיליארד שהרוסים השקיעו פה יורדים לטמיון, ובכלל המשך הקשר והזרמת הגז לאירופה, ולכן זה יותר אינטרס של האמריקנים משל האוקראינים, להוציא מידי הרוסים את האינטרס הכלכלי החשוב הזה, ולהעביר את העברת הגז לאירופים או לאמריקאים או למדינות אחרות באזור הזה במקומם של הרוסים.
שלמה ריזל, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה שלמה.
טובות, שנה טובה שתהיה.
שנה טובה.